כל מה שדיברנו בימים האחרונים, איפה זה כתוב במשנה? מה דיברנו?
מקרא ביקורים.
סליחה. מקרא ביקורים, לא למד עניין ביקורים.
אגדה.
איפה זה כתוב?
הסדר של אגדה זה
המשנה. איפה זה כתוב?
פרק עשירי לפסחים.
סליחה, אני מבקש ציטוט מהמשנה בערבי פסחים שמסביר את מה שאנחנו עומדים בו. יפה מאוד. כתוב במשנה, והולך ודורש, או ודורש מארמי עובד אבי, עד שגומר הפרשה כולה. זאת אומרת, זה לא, אם אמרנו שזה היסוד הגדול של האגדה, אמרנו שהאגדה יש לה התענפויות רבות, נדומה אחת גדיה והלך מניה וכדומה, אז איפה הלב? אמרנו במגיד, מגיד ש, וזה מה שכתוב במשנה, הולך ודורש מהרבי עובד אבי. מה פירוש דורש, רבותיי? מה פירוש המושג הזה?
מפתח.
איפה זה כתוב? איפה כתוב, איפה כתוב המנהג, איפה כתוב המנהג מדרש? סליחה. אתה יכול להגיד שדרשת וחקרת היטב. אני מסכים איתך שזה אותו יסוד, אבל מדרש במובן שאנחנו מכירים אותו, במובן ש... כשיתו במשתה והולך ודורש מערבי עובד אבי, זה בהוראה של משה רבינו דרוש דרש. נכון שיש איזה מכנה משותף ביניהם, אבל המדרש בהוראה שאנחנו מכירים אותו הוא מושג של חכמים. איפה הוא כתוב בתנ"ך? הרי יש לנו יסוד של דבר
שעשו את מנדות התורה נדרשת?
זה כתוב בתנ"ך שלך?
אה, בתנ"ך.
איפה כתוב? אז אתם לא יודעים.
דורש הפעם... לציון, דורש.
ציון היא דורש אין לה. זה, זה בהוראה של... זה אתה ודאי יודע מהגמרה בראשונה, אתה לא חשוב בעיניי לזכור את הפסוק הזה. אני מתכוון למושג מדרש.
מדרש שיתו, משהו כזה.
כן, אדוני היקר.
יש כמה.
יש כמה. הוא אומר לך, הוא אומר לך שתבדוק בדברי הימים ב' פרק ג' נדמה לי. מה אני אעשה? אם הזכרת הרבה דברים, אני הייתי זוכר כל מה שאני הזכרתי. דברי הימים ב' פרק י"ג, פרק י"ג פסוק כ"ב. ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עידו. כן, מופיע המושג מדרש בהוראה של ספר. אנחנו, עובדה היא שבפסוק שיש לו מקביל במלאכים, שם כתוב על ספר דברי הימים או על דברי הנביא או משהו כזה, כאן כתוב במדרש הנביא עידו. ויש כמובן עוד פעם אחד שמופיע דבר כזה, זה בפרק כ"ג מיד או כ"ד בדברי הימים ב', כן, בפרק כ"ד פסוק כ"ז בדברי הימים ב', ובנה בכל דברי הימים ב', פרק כ"ד פסוק כ"ז, ובנה ברוב המצב יצאות בית האלוקים אינם כתובים על מדרש ספר המלאכים. אז כמובן זה לא ילקוט שימויני ולא מדרש רבה ולא, זה ספר ש אין לנו אותו, אנחנו גם לא יודעים על תכניו, אבל אתה שומע, אתה גם מבין מההקשר של הפסוק שהיו שם כתובים, שם כתוב רוב הפסוק השם, מה שכתוב לפני זה, על יסוד בדוקים. יש שם איזו אינפורמציה שהוא מפנה אותך ואומר, אם אתה רוצה את האינפורמציה הזאת, תפתח בספר מדרש ספר המלאכים. עכשיו אתה כמובן יכול לשאול את המושג ספר, לדוגמה, אתה יכול לומר שהספר שייך לסיפור. אתה יכול לומר שיש איזה משמעות למושג ספר, כמו שאתה תגיד, המושג מחברת. אלה מושגים אולי טכניים, שמחמת הטכניקה שבהם, אז הם... הם רומזים לך, הם מדברים איתך על משהו שהוא שייך לספר הזה. לדוגמה, זאת חוקת התורה, דיברנו על זה בשבת. זאת חוקת התורה, למה קוראים לזה חוקת התורה? בפשטות, זאת חוקת הפסח, גם לא אכפת לי.
מערכת חוקים.
תרץ הנעלם בנעלם, אני רוצה לדעת את המושג חוקה. חקוק. מדוע? מפני שלכתחילה כשהיו כותבים דברים שהיו רוצים שהם ישתמרו לזמן ארוך, היו חוקיקים אותם. הנפקין מיניה, שכתיבה זה למעשה חיבור של שני דברים. זה חיבור של הגיליון, חיבור של הקלף, חיבור של הפפירוס, חיבור של הנייר, פלוס האופרת, פלוס הדיו. ואתה מאחד את שניהם על ידי הכתיבה. אבל כמובן שהייחוד הזה, מה תומן בעצם הגדרתו?
ששיים חוק.
שאתה יכול לבטל את החיבור, להפריד את זה. כשאתה חוקק, אז לחקוק, כמובן מזה בית המחוקקים ומחוקק וכו' וכו'. כשאתה חוקק, אז זה מעיד על הזדהות עם הדבר הזה. הנפקין מיניה, שאתה לא יכול לבטל את החקיקה, אתה יכול להרוס אותה. זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפסח, אתה מבקש שהדברים הללו יהיו כל כך זהים איתך, שהם יהיו כל כך ממלאים אותך, שאתה והם זה אחד. אז הרי לך שבמושג הגרפי או הטכני של הדבר הזה כלול גם דבר בעל תוכן. זה לא סתם. אם אתה שואל מה ההבדל בין כתיבה או חקיקה, אז אתה בוודאי מבין שחקיקה יש לה משמעות עמוקה מאוד של כתיבה, שהיא לא באה בנקל אבל גם היא לא נעלמת בנקל. אז לכן אתה אומר זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפסח, ואתה מדבר על חקיקה בהוראה, לא הייתי אומר נצחית אבל מתמדת. אז עכשיו אני שואל, אז מה זה נקרא ספר שהוא מדרש? שוב, אם אני מקבל את הפועל שאתה שלחת אותי אליו, דרוש דרש, מה זאת אומרת?
ציווי.
גם כתיבה יכולה להיות ציווי.
חובה.
עוד פעם?
חובה.
למה חובה? דרישה, מה זה מדרשת וחקרת היטב?
להעמיק.
להעמיק, לשחות. אתה מניח שהפושע השאיר עקבות בצורה זאת או אחרת, אלא מה? אתה לפי התחכום שלו צריך להיות עוד יותר מתוחכם, ואתה צריך לחפש, לנסות לראות איפה הוא פישל, איפה הוא כן. זאת אומרת, ודרשת וחקרת היטב, זאת אומרת מונח פה איזה דבר, וככל שאתה תעמיק בו יותר ושאתה תסלול בו יותר, אז אתה תגלה בו דברים יותר חשובים. זה היסוד של מדרש, לדרוש את הכתובים. זאת אומרת לסחוט אותם, לחקור אותם, לתקוף אותם מכל צד, לנסות להגיע עד הקרקעית של הדברים האלה. לכן בעיקר מה טיבו של המדרש?
לחקור את המשמעות של הטקסט.
יש לך טקסט, ודע לך בתוך הטקסט הזה יש כוונות. יש כוונות שיכולות להיות בכל מיני צורות, ותפקידו של המדרש זה לחקור את מה שתמון פה, את מה שמישהו ספן בתוכו, את מישהו החביא בתוכו, זאת בצורה אחרת וכו' וכו'. ככל שהדרך ארץ שלך לטקסט היא יותר גדולה, אז ככה הדרשה שלך, הדרישה שלך היא הרבה יותר עמוקה. אז לכן המושג מדרש ספר המלכים, כנראה שהייתה שם אינפורמציה על תקופת המלכים, אבל היה בתוכו גם דבר שהוא גנוז שאתה צריך לדרוש ולהוציא אותו מתוכו. כעצם הזה גם מדרש עידו, אני מביא את זה רק לציון. התברורים הראשונים של המדרש שמופיעים בתנך, קרוב לוודאי שזה גם בהוראה שאנחנו משתמשים בו. אבל כשאנחנו מדברים על מדרש, על מדרש הלכה או מדרש אגדה, אתה אומר יש לי פה טקסט ואני מבקש לצלול לתוך הטקסט ולנסות להעלות מה התמין בתוכו, מה צפן בתוכו זה שכתב אותו, ואז אני יכול להבין. זה ביקורת ספרותית, יהיה ככה. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה איזה ספרות, יש פה איזה דברים כתובים, ואתה מבקש לנסות להבין הצורה הזאת, מה היא כתובה. לדוגמה, מה שבאנו אתמול, עיקר כל בכור, ראשית עונים. אז אתה תואר רגע אחד, מה הוא תמן פה? הרי זה אותו רעיון, בצורה הזאת שבה הוא תמן, הוא רמז לי לדברים נוספים, אז אני מפרש את הטקסט על פי מה שאני דורש אותו, והולך ודורש מהרבי עובד אבי, משמעותה של המשנה, אני לוקח את הטקסט הזה, ואני שואל, מה הוא תמן? מה הוא החביא לי פה? אני מחפש אחריו להבין את כל הדברים האלה. לכן מה שאמרנו מיד בהתחלה, שבפרקים שמספרים על יציאת מצרים ועל מכות וכל מה שמלווה לעניין הזה, כאן תמון משהו, ואני מבקש לדרוש אותו כמו שדרשו אותו הראשונים. אחר כך אני כמובן צריך לשאול מה היחס בין המדרש של הראשונים לבין מה שכתוב אצלנו באגדה. אז בואו נראה בתהילים עין חת. כמובן לא יכול ללמד את כל הפרק, אבל יש פה כמובן שוב רמזים שרק אם אני דורש אותם אני יכול להבין אותם. מה למשל כתוב בפסוק ט? רואים שמיד מתחילת הפרק הוא מדבר איתי על כל מיני מאורעות קדומים, בחלקם ידועים לנו וחלקם לא. אז מה יש פה? וכמובן זה קשור בצורה די בהירה ליציאת מצרים, עם התייחסות לבעיה לגמרי לא פשוטה. מה, 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 מה? מה פתידע? מה פתידע? הגננת, מאיפה הגננת ידע? היא למדה בסמינר. למה מדרש? זה כתוב? תפתחו דברי הימים א', פרק ז', פסוק חף א', דברי הימים א', פרק ז', פסוק חף א', יש שם אזכור של מאורע שאני לא יודע אותו בדיוק מהו. וזבבנו ושוטה לרנו והרגום אנשי גת הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם, ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבוא יחל לנחמו. לא ידוע בדיוק מה זה. חז"ל קישרו את זה עם הפסוק הזה, בני אפרים, נושקי רומי קשת, לאיזה שאלה, הייתי אומר, צברית, אופיינית, הפסוק הזה מתייחס.
איזה נשקים האלה?
לא מספיק לי. לשאלה בר כוכבית.
באיזה תקופה יש קשת?
אז זאת אומרת, יהודים היו משובדים מאות שנים במצרים ולא ניסו למרוד, ולא ניסו לצאת לחירות, ולא ניסו להתקומם. מה זה הלך סתם? אז באמת חז"ל תיארו לנו כל מיני תיאורים שיש להם קשרים אנטישמיים, איך פרעה שאיבד אותם וכו'. ביום אחד חז"ל תיארו את זה בצורה ציורית. אבל אחרי שהשיעבוד כבר התחיל, איך הם לא קמו? התשובה, הם קמו והיו ניסיונות ונכשלו, והם רמוזים כאן. הם רמוזים גם בפסוק הזה שראינו עכשיו בדברי הימים זיים, וגם ברמיזה הזאת הפיוטית. הם הפכו,
זה לא בארץ?
או
אנשי גת זה בארץ יכולה,
אבל כנראה זה היה בדרך. נו, עכשיו תשיב אתה תשובה לשאלה ששאלת, עם פסוק שעונה לבעיה הגדולה, אחת הבעיות החשובות של יציאת מצרים, מהי המסלול? מהו המסלול שיהודים יצאו ממצרים? איפה יש התייחסות לבעיה הזאת? עוד פעם?
מפורש בפסוק.
נכון, באיזה פסוק?
בנפן ונעבור.
בשלח. לא. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. עכשיו תדברו איתי טופוגרפית. שלושה דרכים ישנם ממצרים לארץ ישראל. כך זה היה מאז המבול לכל הפחות, אולי גם מיד ביאת העולם, ועד היום הזה, עד מסי, עד מתי זה היה, מתי זה היה משמעותי?
אתר הצועץ.
מדויק יותר. עד מלחמת ששת הימים. ושלוש האוגדות שהיו ערוכות להילחם בששת הימים ואחרי נלחמו, הם בהתאם לדרכים. האוגדה אחת היא האוגדה של טל, זה הדרך אשקלון, עזה, אל אריש, קנטרה. זה הדרך שמסילת הברזל עוברת, כי זה דרך החוף, זה דרך הים, זה הדרך הנורמלית, שגם היום יש לנו אוטובוסים נוסעים בה, כשנוסעים לשם. עובדה היא שהצנחנים שהיו צריכים להילחם בששת הימים, חנו בפרדסים של אשקלון. אחר כך קרה מה שקרה והעלו אותה פה, חנן פורט, ישראל שטיגליץ, ישראל אריאל, כל החברה האלה הם היו שם כבר, כי הם הממורים היו להילחם זה, אז לקרוא אותם פה לירושלים, כי קרה מה שקרה. אז זה היה מהלך אחד, ובאמת הם הלכו. האוגדה השנייה היא האוגדה בלב הנגב, באר שבע, ניצנה, ברגף גפה, שגורים רפידים, קדימה לחתור להם זה. זה האוגדה של שרון. והאוגדה השלישית היא האוגדה של אילת, של יפה. הוא כבר לא חי. יפה, אילת, דהב, די זהב, ישר עם החוף, עד שערים. ממש לאור החוף. למעשה אלה שלוש הדרכים שקיימות עד היום. ובשלוש עשרות על זה, זה א' וששת הימים, הם עשו את הדבר הזה. לכן, יש עוד הרבה שאלות הקשורות בזיהוי של המעבר בים סוף, איפה זה היה. אבל התורה אומרת שנורמלית היה צריך באמת ללכת דרך הים, אלא לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, לכן זה גת. כי אמר כי קרוב הוא, כי היה פה ניסיון שנכשל. בני אפרים, אנשים הללו הם היו ניסיון לא טוב, לא מוצלח.
אז ניסו את זה במצרים דרך ארץ פלישתים?
הרי ברור, קודם כל כן. מה היה תשובה? כי כמורדים שרצו לפרוק את העולה שיבוד, זו הייתה הדרך הנורמל ביותר האלה. לא יהיה שום דבר בעולם. פרעה לא יכול היה לומר נבוכים הם בארץ. רק אם הלכו בדרך הלא נורמלית. אם הם היו הולכים בפלישתים, היום הם הולכים בדרך הנורמלי שצריך. כשאמר, הם נבוכים בארץ, הם לא הלכו בדרך הנורמלי שצריך. והקדוש ברוך הוא יוכל שמונות משלו. אבל מבחינה אנושית, פרעה צדק. אז זה שוב דוגמה של מדרש. אתה דורש ואתה שואל, מה כתוב פה? בסדר. אז לא נדבר עכשיו על הסדר של כל המאורעות, שזה כמובן מחייב את העיון בפרק היחד. בואו נתחיל מפסוק מבית. לא זכרו את ידו יום אשר פדה מניצר, אשר שם במצרים אותותיו ומופתיו בשדה צוען, ויהפוך לדם יוריהם ונוזליהם בל ישתיים. מה למשל יש פה רמיזה ברורה למסור? עוד פעם? דוגמה נוספת. כי מה אמר? החלק אמר שכל היאורים, למרות שיש רק יאור אחד, אז מה הפשט? יובלי המים שהיו מושכים מהיאור רשת התעלות, אז הכל, זה הרבה יאורים. זאת אומרת, יאורים קטנים שמשכו מתוך היאור הגדול. ו... רש"י הביא בשם חז"ל, וכאן המקור, שכל המימות הפכו להיות, או כשיהודי היה שותה עם גוי מקד אחד, זה שותה מים, זה שותה, אז הוא אומר, ובנוז להם בל ישתיים. זאת אומרת, הנה דוגמה לדרשת חז"ל שמוגנת בפסוק. זאת אומרת, היו מסורות שליוו אותם מאז ומקדם, והם מצאו את ביטוים בשיר הזה. ישלח בהם הרוב היוכלים. יש בעיה לא פשוטה, לא כל כך ברור מתוך הכתובים מה הייתה מכת הרוב. מקובלת שיטת רש"י בעקבות חז"ל. אז מה כמובן קשה פה? הסדר, הצפרדע, בסדר. את הכלים אני בכלל עוד לא מוצא פה. ויתן לחסיל יבולם ויגיעם להרבה, זה כבר רש"י בית המשם חז"ל על כמה שמות, יערוג בברד גפנה משיק מותם בחנמל, ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים. כמובן מה רמוז פה? האש והמים רשפים, ובכן ריש פיה שלב תהיה. אז שהברד מים ואש עשו שלום ביניהם. ישלח בם חרונה פה עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים, יפלס נתיב לאפו, לא חסך ממוות נפשם וחייתם לדבר יסגיר, ויח כל און בכו במצרים וראשית עונים בעוליך וכו' וכו'. בסדר,
יש פה רק שבע מכות.
יופי, אז קודם כל שאלה אחת, אין פה את כל המכות, נקודה. שתיים,
הסדר.
ג' של הבסיסי, מה טיבו של פסוק ממתא? מה טיבו? יפה, פסוק ממתא, מי הפסוק שהתחלנו לקרוא? ראינו שיש מכות מפורטות, דם, ארוב, צפרדע, הרבה, ברד, דבר, מכת בכורות. יופי, בא פה פסוק ושאלה בהם איזה מכה זאת? מה כמובן התשובה? זה לא מכה. בבקשה?
זה מה שחסר.
סליחה, דרשת חז"ל באה מכיוון ש... אני חושב שאמרתי את זה כבר. הנחת היסוד שלנו שדרשת חז"ל לעולם באה רק במקום, אני חושב כך, במקום שלא משהו חלק בפשט. כאן קשה קושיה עצומה. איך, בבקשה? קודם כל, אני לא כל כך בטוח, איפה כתוב שעשה את זה לבד? רק כתוב, לא על ידי מלאך ולא יצרף אלא ועברתי בארץ מצרים. חז"ל תרשו את זה רק על מכת בכורות, משמע שכל תשע מכות אחרות כן נעשו על ידי שליח.
תראו גם מפורט שהם נעשו על ידי שליח.
משה ואהרון עשו את זה, חלק מהמכות. אז מה אתם אומרים לפסוק הזה? קודם נדבר על הפסוק והקשיים שלו במבנה של הפרק. איפה הייתם מצפים שפסוק הזה יופיע?
לפני הכל או אחרי הכל?
יפה. אם זה פסוק כוללני שכולל בתוכו, הוא רוצה לבטא איך הקדוש ברוך הוא הניש את המצרים, אז הוא אומר את הפסוק הזה. אז הפסוק הזה היה צריך להיות או בהתחלה או בסוף. יפה מאוד. למה? קודם כל יש כבר, אז יש פה ארבע.
יש מחוגת הסופרים שם באגדה.
בבקשה?
יש מחוגת.
רגע, קודם אני אתגיד לך, אני אגלה האגדה, אני רק רוצה להראות איך זה מעוגן באגדה. אבל קודם כל, מה הקושי?
כל מכה
שלישית. לא הבנתי. אתה אומר משהו, אבל הכינים לא כתובים.
שכין לא כתוב.
שכין וחושב.
אבל שכין היא לא שלישית.
שישית. כל מכה שלישית.
דם צפרדי הכינים.
הרוב דבר שכין.
סוסי קמלה שרבית.
כל מכה שלישית.
אתה אומר את זה רעיון יפה. כדאי לבדוק את זה. למה באמת היסודות הללו של מכה שלישית
הם בלי יתרה?
יש פה רמב"ם הלכות חמץ ומצה, אבל עם אבות מימוניות. לא של הציונים.
המכות השלישיות הם בלי יתרה.
כן, המכות השלישיות, אבל נדמה לי שיש פה איזה פטנט. מה יש זגות מים עניות עם איזה איקס כזה. כן, אנחנו מגיע לסימנים, מיד נגיע. בהגעות מימוניות על נוסח ההגדה, אז כתוב ככה: דם צפרדיה לידי התראה, קינים בלו התראה, הרובי דבר בהתראה, שכים בלו התראה, ברד דבר בהתראה, חושב בלי התראה. עוד שלישי של הסימנים, דהיינו קינים, שכין, חושך, כל אחד היה משמש את חברו. כשהיו הקינים היו חושך ושכין, כי כולם קשורים בזה בזה. וכשתכתוב זה על זה ותיקח אותיות ראשונות מן השלוש, יהיו חושך ושניות שלהם שכין, שלישי, ופירת סימנים כדי שמיים. זה החידוש. יש פה לוח? לא, לא, אני רוצה
זה הפוך, זה יוצא פרוור.
אז ככה זה עשית את זה.
הרגע עשיתי את זה.
הוא מתחיל מאיפה?
קינים, שכין, חושך, אבל רק את היצורים. לא, שכין, שכין כאן. לא, מלמטה למעלה.
אז כאן זה חושך, וכאן זה שכין, וכאן זה
קינים.
יש פה איזה משחק, על כל פעמים מקורו פה בהגעות מימוניות על נוסח ההגדה ברמב״ם. הוא אומר שזה קשור איכשהו לחלוקה הזאת. אולי לחלוקה הזאת, אולי נדבר מחר עוד על החלוקה הזאת של המכות. אבל מה שלא יקרה, פסוק ממתת שהוא כולל והוא לא פרטני, מותר לנו לדבר על דבר כולל, אבל מתי?
בהתחלה או בסוף.
או בהתחלה או בסוף. המיקום של הפסוק הזה הוא לא נורמלי. בתוך המכות, מה טיבה של האמירה הכוללת הזאת? זה מה שהיה קשה לחזל. ומכאן מה שכתוב בהגדה. הנה דוגמה של דרישה, מדרש. מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של ארבע מכות שנאמר? אם אתה לא יודע איפה זה נאמר, אז אתה למעשה תופס פסוק ואתה משגע אותו. זה כמובן קשור לעבור את היסודי של הגרא. מה מרוויחים מזה שמרבים את המכות? נגיד את חסדי
השם.
אז יש לצד, תביא פסוק שיש בו עשר ויהיה לך ביטוח רפואי יותר גדול, כי כל המחלה אשר שמתי במצרים. חזל לא יכולים סתם להגדיל. הם אמרו, הפסוק הזה מספר לנו שהיו בחינות מסוימות במכות. כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, היא רמוזה בפסוק הזה. יש עלה בהם חרונה פה. מה טיבו של הפסוק הזה? כיוון שהוא בא בתוך המכות, אם הוא היה מופיע בתחילת המכות או בסופם, היית אומר, זה תיאור כוללני, ועכשיו בא פירוט. או היית אומר, הייתה פה רשימה פרטית, ועכשיו בא סיכום כולל. אבל אם זה מתחיל במכות פרטיות, הוא מסתיים במכות פרטיות, ובאמצע בא הפסוק כוללני, זה בעיה גדולה.
כי אפשר לומר שאולי הוא בכוונה עושה מכת בכורות,
קודם כל הוא לא הוציא את מכת בכורות, כי זה כתוב היה
פסוק לפני, את הפסוק הזה לפני מכת בכורות.
קודם כל לא, לפני זה יש דבר, גם לא עובד. לפני זה יש דבר, בפסוק נון נזכר הדבר. הפסוק הזה במיקום שלו קשה, ולכן אתם מבינים היופי שלה, זה פשט, פשט ממש. זה מראה שחכמים לא נתפלו סתם לפסוק, ולא רצו סתם להרבות את המכות, אלא הם אמרו, אומר, מסורת המקרא שהתגבשה בפרק תהילים, היא אומר, הם למדו פרק תהילים טוב, היא אומרת לנו שכל מכה שהביאו למצרים ככה הייתה. עכשיו תסתכלו בתנ"ך שלפניכם, מה היה מחלוקת, נדמה לי מי זה רבקים, מי החולקים, רבקים ורב לזר, רב לזר ורבקים, נו, אז מה המחלוקת ביניהם? גם כאן אתה לא יכול להגיד שהמחלוקת הייתה סתם באלמה, אלא תסתכלו בפסוק, מה זאת אומרת? נכון, אבל תסביר איך לפסק את הפסוק.
אחרון הפה נקודתיים.
יפה מאוד. כי מה יש אחרי שלח הפה? יש שלח בם בתנך שלך. יש קו מפסיק. השאלה היא, הקו המפסיק הזה הוא משמש נקודתיים? דהיינו, יש שלח בם, ואז אתה אומר אחרון הפה וכו' וכו', ואז כל מכה ומכה הייתה של חמש מכות. לעומת זאת, אם אתה אומר יש שלח בם, לא כתוב מה הוא שילח בם. הוא שילח בם חרון אפו, וחרון אפו בא לידי ביטוי בעברה ובזעם ובצער ובמשלחת מלאכי רעים. אז אחד, אתם רואים שגם המחלוקת הפרטית בין התנאים זה איך לפסק את הפסוק, כי שלח בם לא משמעותי, לכן הסברה נוטה לשומר הבם, וזה אמר לו ישלח בם, אני עכשיו אמר הוא שילח בם את כל הדברים האלה. אז הנה איך דוגמה של דרישת הפסוק, והולך ודורש, זה עוד לפני הרבי עובד דוד, הולך ודורש למעשה, מה מבקש, מה היה ליל הסדר? ליל הסדר הפך כל בית יהודי לבית מדרש, בית שדורשים בו, וראש הסדר הוא הדרשן. זה עבור האבא, זה ערב לימוד, ערב לימוד, והגדת לבנך בלי רומנטיקה, בפשט. אבא מלמד וכולם שומעים, והוא מלמד אותם מתוך, לא משהו, מתוך מה שיש לפניו. הדרשן, אנחנו היום, כיוון שאנחנו לא יודעים את דרכי המדרש, אז אנחנו חוזרים על מה שלימדנו רבותינו. אבל בזמן שרבותינו היו מסיבים, אז הם היו הדרשנים. הם היה להם את המפתח איך לדרוש. מה נשאר לנו מהמדרשים שלהם? איפה היום יש לנו את המדרשים שלהם? לא.
של מי?
של תקופת התנאים בקשר לפסח. זה פרשת מקרא ביקורים. אתה לוקח את הספרי, לקח ספרי על פרשת כי תבוא, ושם כתוב, ושם כתוב, כתוב ביוצאינו, אנחנו בעזרת השם מחר כבר נדבר על, על, על צורת המדרש. זאת אומרת, מה הייתה המתודיקה שהדרשן אימץ לעצמו? ואנחנו בעזרת השם בתנך נראה את הדרך הזאת, אבל צריך להבין, ליל הסדר זה סמינריון לימודי, פרטיק. כל בית הפך להיות סניף בסמינר הכלל ישראלי הזה, וראש הסדר הוא ראש הדרשנים.